שני. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה בחיים זאת עבודת הנפש בעקבות הפרשה, לקחת כל פעם איזה משהו מהפרשה וללכת איתו, כמו שאומר אדמור הזקן, שצריך ללכת עם הזמן, והזמן זה פרשת השבוע של אותו זמן. ואני רוצה לדבר היום על הרש"י הראשון, על העבודה, איך אפשר להגיע למקום הזה של רש"י הראשון פה בפרשה, פרשת חיי שרה. אז הפסוק אומר, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ורש"י כאן בעצם עונה, בלי שהוא שואל את השאלה, הוא עונה על קושי שמופיע בהרבה מקומות, גם בזוהר, גם בעוד מקומות. הזוהר קורא לשרה, האישה הראשונה שמתה. אז שואלים שם, לפני יש עוד אנשים שמתו בתנך. נכון, מיימות, והיו לנו, יש הרבה. אז כן, כן, זה ציון עובדה. שיש עוד הרבה אנשים שמתו לפני, הגר, אני יודע מה. לא הגר, נוח, אשתו של נוח וכו'. אומר הזוהר שם, זה ציון עובדה. האישה הראשונה שהמוות שלה מתואר, מפורט, זאת שרה. כן. היו חיי שרה, מה? כן, כלומר, לכן הוא אומר שמבחינתנו, מבחינתו היא נחשבת האישה הראשונה שמתה, כי האישה הראשונה שהתורה עוסקת במוות שלה, ולכן הפסוק פה הוא מאוד מאוד מפורט, היו חיי שרה, כן, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 4 פעמים המילה שנים, שנה, הטיות השונות, מוזכרות כאן, ובעצם על זה רש"י בא לענות באיזה מין תשובה. רש"י הראשון אומר, לקח כתב שמה בכל כלל, ובכלל אומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת קוף כבת קף, לחט. מה בת קף לא חטאה, שערינה בת עונשין, אף בת קוף ביוחת. ובת קף כבת זין, ליופי. זה אפשרות אחת שרש"י מביא במדרש, ואולי בהמשך נראה עוד אפשרויות על ההשוואה הזאת בין 100 לבין 20 לבין 7, מה יש בתוך כל שלב, בתוך כל גיל, ומה בדיוק יסוד ההשוואה. בין גיל לגיל. אבל הרש"י המדהים הבא, זה רש"י בוחר לפרש, על פי המדרש עוד פעם, את הסיום של הפסוק, שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. אפשר כמעט להגיד שזה לא אנושי. מה זאת אומרת כולם שווים לטובה? יש לך אדם שכל ימיו הם אותו דבר, כל ימיו שווים לטובה. כל אותו דבר. לא דווקא שהיה רע, אבל סוגים שונים של טוב. נכון? היה טוב פה, היה טוב שם. וחוץ מזה שכן, החיים גם מלאים בזמנים שבהם לא טוב. שבהם זמנים של המתנה, זמנים של ניסיון, זמנים של משבר, ותוסיפו זה את העובדה שאנחנו יודעים שאיזה חיים עברו על שרה. ואיך היא מתה גם, היא מתה לא בצורה הכי... הכי רגילה, כנראה כתוצאה מהקלת יצחק, סוג של עונש אולי, הייתה הכרה הרבה מאוד שנים, עברה נדודים, נלקחה לבית פרעה, נלקחה לבית אבי מלך. קשה להגיד על אדם שחי חיים כאלה, נקרא לזה סוערים לפחות, בסדר? מלאי אתגרים, שהוא כל ימיו היו שווים לטובה. אותו מדיד כל הזמן. כן, אתם מבינים את ה... גם אם נגיד שהיה טוב כל החיים, אבל אי אפשר להגיד שזה היה שווה, זה לא היה אותו דבר, זה השתנה כל פעם לפי הלכת כמה וכמה אצל שרה, שזה, אנחנו יודעים שהיו גם תקופות שהן היו מורכבות. אז אני בעיקר רוצה להגיע לתשובה אחת על העניין הזה, שעונים הבעל שם טוב והרב קוק כמעט באותם מילים, כלומר, לפי דעתי הרב קוק פשוט לקח את הפסקה של הבעל שם טוב והרחיב אותה, אבל הוא היה מודע אליה. אבל לפני כן בואו נראה עוד איזה כמה כיוונים במקום אחר. קצת מליקוטי הלכות. אז הוא עונה על זה. וזהו, הוא עונה על השווים לטובה הזה. וזהו, ביו חיי שרה, 100 שנה, ב-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, 4 פעמים שנה, כנגד 4 פרשיות שבתפילין, שהם עיקר חיות השנים שחי האדם כנזכר לאל. וזה מה שדרשו רבותינו זכרם לברכה, בת קוף כבת קף ובת קף כבת זין, אני נזכר לאל, כי זהו עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם. כלומר, הוא לא מדבר, הוא מפרש את ה... רבי נתן כאן מפרש את הממרה של חזל, לא בתור איזה מין שוויון בסוג הטוב, אלא איזו תכונה משותפת שרצה על כל החיים של שרה, וזו העובדה שהיא כל פעם בחרה להתחיל מההתחלה. כלומר, לעולם לא היה אצלה איזה מין, אני כבר מכיר את זה, אני כבר יודע, כבר אין מה לחדש לי. אני חושב שהוא לומד את זה מהמספרים שמוזכרים כאן. בהמשך הוא גם כן יעשה כאן איזה משחק עם המספרים, 127. הייתי אומר שככה, מספר 100 הוא בעצם מספר שמבטא עבורנו איזה מין שלמות, מלאות. 100 בגימטריה זה? אה? איזה שם זה 100 בגימטריה? של אישה. מיכל, נכון, אשתי. מיכל, כאילו זה גם לשון מיכל, כאילו מלא, הכל מלא, הכל... מבחינתנו זה המספר האולטימטיבי שהוא מבטא איזושהי, לא סתם זה כאילו הציון המקסימלי, זה... אין, מפה אין יותר לאן להתקדם, נכון? אז בת 100 כבת 20. גיל 20 זה בו הגיל שבו האדם הוא סיים כאילו את כל ההכנות והוא על הפתח של העולם. כלומר... יש שיר כזה, עכשיו עולה לי של שלמה ארצי, מלך העולם, נכון? כאילו, אתה יכול להיות, שבא לך, כאילו, זה מין כזה, אמנם כאן בארץ, אתה בדרך כלל בגיל הזה, אתה תקוע באיזה ג'אבל שומר או משהו כזה, אבל מהרה יבנה המקדש ויש שלום, אז גיל 20 זה אחרי גמר כל ההתעצבות האישיותית של האדם, אחרי שהוא כבר עבר את כל הסיבובים, והוא בשל בכוחותיו, מוכן לפרוץ ולכבוש את העולם, כן? אז בת 100 כבת 20, בהקשר הזה, בהכי הכי מלא, הכי סווה, עומד במצב רעב ודרוך ומוכן, כמו בהתחלה. ואנחנו רואים את זה, כלומר, צורך העניין, אברהם בן 100, שרה בת 90, יולדת. מתחילה את הכל מההתחלה, את כל הסיפור מההתחלה, ואנחנו, יש לנו הרבה מאוד ידיעות, למעשה רוב הידיעות שלנו על שרה, הם מאחרי הלידה יותר מאשר לפני הלידה. ואחרי הלידה היא מאוד מאוד מתחילה את הכל מההתחלה, ומתחילה פתח חדש, ומגרשת את הגר, ואומרת לאברהם חמסי עליך, קצת לפני העונה. היא מתחילה את הכל מההתחלה, גיל 100 לא עוצר אותה לשום דבר. היא, אומר כאן רבי נתן, עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם. ובת 20, כבת 7, אם אני מנסה להמשיך את ההשוואה הזאת, גיל 7 זה בו הגיל שבו שמתחילים לקרוא, שיש איזו התחלה של סקרנות, שהם מסיימים את השלב הראשון של הילדות, ומתחילים ככה להיכנס, יש הרבה מאוד, הייתי אומר, ענווה ותמימות בגיל הזה. הילד פתאום נחשף אל עולם הידע. עד אותו גיל, הילד הוא ככה מאוד בתוך עצמו, משחק, ופתאום הוא בדרך כלל בעיקר לומד לקרוא, ואז הוא פתאום מגלה שיש אין סוף, וזה... מפגש עצום של קוטן עם גודל. הילד הקטן פתאום מגלה, כל אחד איתנו זוכר את החוויה הזאת, שאתה מגלה שאתה יכול לקרוא, ואז וואלה, אפשר לקרוא את זה ואת זה, אפשר לדעת, ופתאום יש איזו נגיעה ששמה את הילד במקום, הוא כאילו קצת יוצא מעצמו. אז העוד הזה של בן 20, שעלול לפעמים להיות מלווה קצת בגאווה, בשיר הזה של אבן עזרא, בן אדם, אתם מכירים את השיר הזה? בן אדם, יש לה מדרגות לחן הזה יפה, בן אדם, יש פיוט של בן עזרא, מגיל 3 עד גיל 80. כי לעת קץ ישוב למולדתו זאת האדמה, אז יש לו בן 20 שהוא זריז, לרדוף, יש לו כסוס, ככה מלא גאווה, ובן 7, בן 7, הוא רק עכשיו מתחיל להכיר את העולם ופוקח את העיניים תמימות. בת 20 כבת 7, גם כשאתה בת 20 ומלאת כוחות ורוצה לכבוש את העולם, לא איבדה את התמימות ואת הסקרנות וגם את הענווה וכו' וכו'. אז כל התחנות האלה הן תחנות בעצם של מפגש עם חיים, כן? משמעותיות. גיל 20, גיל 7, שזה כאילו תום, גם היום אני חושב שזה ההגדרה של הגיל הרך, עד חינוך לגיל הרך זה עד הגיל הזה, משם זה כבר יסודי, ואחר כך, אז גיל 7, גיל 20 וגיל 100, אז בת, זה עיקר השלמות שתתחיל לחיות בכל פעם, שאפילו שמגיע לימי הזקנה, יהיה בעיניו עדיין יניק לגמרי, כאילו לא התחיל לחיות ולעבוד השם כלל, ויתחיל לחיות בעבודתו יתברך בכל פעם מחדש כנזכר לאל. וזהו בחינת בת קוף כבת קף, בת קף כבת זין, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, כי כל מה שמזכין הצדיק הוא עדיין יניק בעיניו, כאילו הוא תינוק עדיין, וכאן נזכר לו, וזה קשור למעשה בשבעה קבצנים, מי שיודע שם יש תחרות, מי הכי תינוק, מבין כל האנשים שמצטרפים שם, מי הכי יניק, מי הכי צעיר, מי הכי יכול להתחיל מההתחלה. בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר את זה בהרבה מאוד מקומות, שזקנה זה בכלל עניין מנטלי, ובכלל לא כרונולוגי. האדם יכול להחליט בראש שהוא לא זקן, שהוא לא מפחד להתנסות, שהוא מתחיל כל דבר מההתחלה, ואז יש לזה גם את הניסיון של ה... בוא נאמר ככה, יש איזשהו שלב שבו הניסיון נהיה כבר מכביד מדי. ברגע שנשמע כזה משפט, אני כבר 30 שנה פה, אני כבר... עזוב, זה לא ילך. זה אומר שהניסיון, במקום להיות לך לעזר, הוא כמו איזה משקולות ברזל עליך, שלא נותן לך לנוע קדימה. אדם כשרה, כן, כל מה שמזכין, הוא רק מוכן להתחיל בהתחלה. כאילו תינוק עדיין. ועל זה מוסיף עבודתו בכל פעם, וזוכה לחיים ארוכים באמת, שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת. וגם בזה הוא מדבר כמה מקומות לליקוטי מוהר"ן. מה נקרא בכלל חיים? מה המשמעות של חיים? כן, זה שאדם נמצא כאן, מסמן עוד וי על היומן, עוד איקס על היומן, זה לא אומר שהוא באמת היה כאן. זה לא אומר שהוא באמת חי כאן. חיים זה כמו שולחן גדול, מלא נרות, כל נר הוא בצבע שונה, הוא היה גם בצורה שונה, וכל יום צריך להדליק את הנר של אותו יום. ובסוף החיים סופרים את הנרות הדלוקים. יכול להיות שיש לך כאן הרבה מאות, אבל רק אחד דולק, שתיים דולקים, ארבע דולקים. ככל שכמות הנרות הדלוקים היא גדולה יותר, ככה זה אומר שחיית יותר. אז יש אנשים שזהו, מגיל 50-60, הם כבר על איזה טייס אוטומט, ההרגל עושה את שלו, הקיבעון עושה את שלו, כבר לא יכולים לזוז. אצל שרה, כולם שווים לטובה. בכל שלב, בכל גיל, היא מעולם לא בושה להתחיל מחדש. במובן הזה היא כמו אברהם אבינו, היא בעצם, הם זוג מתאים, עוד שנייה, הם זוג מתאים בהקשר הזה. כי גם אברהם אבינו הוא אחד שכל פעם מתחיל מהתחלה כל פעם. כל הניסיונות עושים את זה לאברהם, התנועות עושים את זה לאברהם, כל רגע, כל זמן. הוא מסוגל להתחיל מחדש, לבדוק את הכל מההתחלה, לעבור מקום מגורים, ללכת ולנסוע מפה לשם, משם לפה וכו' וכו'. שרה, ושרה מתלווה איתו. שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת, כי אינו עובד שום יום ימי חיה בלי תוספת קדושה. שזהו בחינת שני חיי שרה, כולן שווין לטובה. שזהו בחינת חיים ארוכים, שהם בחינת תפילין. כאן נזכר אליי, תכף אני אסביר את האמת של התפילין, אבל תבינו איך הוא קורא את המשפט הזה. כולן שווין לטובה, זה כאילו כולן שווין בדרישה לטובה. כן? קצת נגיד כמו יוסף. איפה שאתה שם את יוסף, איפה שזרוק אותו, הוא איש מצליח. כולם שווים, אצל יוסף היינו רואים כל ימיו שווים להצלחה. מה? אתה יכול להשוות את הימים שיוסף היה משנה למלך, לימים שיוסף היה, בבית האסורים? איך אתה יכול להגיד שזה שווה לזה? לא שווה באיפה הוא היה, שווה בתכונה הפנימית, שווה להצלחה. אצל שרה כולם שווים לטובה. בכל שלב בחיים, שרה מחפשת איך להוסיף טוב. אם היא זקנה בת 127, אז איך להוסיף טוב בגיל הזהב, ואם זה בת 20, איך להוסיף טוב בבני ה-20, אבל זו התכונה של השוויון. בכל תחנה היא רוצה להוסיף, כן? היא תוספת. וזה ארבע פרשיות שבתפילין, שהן עיקר חיות השנים שחי האדם. יש לנו ארבע פרשיות שהן מבחינת הסדר, אבל התוכן שלהם רומזות לדברים האלה. יש לך שמע, נכון, שמע ישראל, שזה אמונת הייחוד, תקשיב, יש לך בעיה עם שמוע, הקביעך, קדש לי, יש כאן איזה ארבע צדדים של האישיות של כל אחד מאיתנו, השמיעה וההליכה והלב והקדושה. וככה הוא מפרש את השווין לטובה. לא, השווין לטובה, שווין בדרישה לטוב. ובאמת הדבר הזה זה ממש פותח פתח. כי באמת כל גיל עם הביטוי שלו, כל גיל עם השלב שלו, יש סיפורים על הרב קוק, נגיד, שכשהוא היה קטן אז הוא בחר שהוא רוצה ללכת לירושלים. הילד אברהם יצחק רוצה, היה עושה משחק בגן שהולכים אוסף את הילדים, לאן אתם הולכים? לירושלים. אחרי זה ענה הרב אברהם יצחק, החליט שאומר תיקון חצות, והוא בוכה, והחבר שלו אומר לו, גם אני זה, כי אני כהן. ובסוף הילד והנער, וזה גם נהיה כאן הרב הראשי וכו' וכו'. זה שווין לטובה. בכל גיל, לפי התוכן, בין 100 כבני 100, בין 20 כבני 20, בין 7 כבן 7, אבל זה שווין לטובה. אה... אני אספר לכם סיפור ששמעתי על שלמה קרליבך. כולן שווים לטובה. כל ימיו שווים לטובה. היה לי פעם איזה דיבור עם חבר טוב שאביו נפטר ממחלה. אבא שלו היה חולה הרבה, היה חולה איזה שנה. הגענו לשיח שהוא במובן מסוים כמו לדבר על מזג האוויר, אתה יכול לדבר על זה ואין לך השפעה על זה, אבל שוחחנו על זה, מה, כביכול מה עדיף, כן, זאת לא שאלה מה עדיף, אבל האם אדם שנפטר ממחלה, ואז זה מצד אחד איסורים, מצד שני זמן להיפרד, או אדם שנפטר פתאום, מיטת נשיקה כזאת, שמצד אחד זה בלי איסורים, אבל זה משאיר את... דיברנו לכאן, לשם, בתחושה שלי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לחקוק דמות של מישהו בעולם לדורות, אז הוא לוקח אותו בבת אחת. הוא היה פתאום, הוא איננו, וההלם הזה, כאילו, התחיל, ככה דרב שלמה קרליבך שהיה בינינו, אז נראה לי זה הסיפור האחרון על דרב שלמה קרליבך זה שהוא נפטר תוך כדי שהוא שר. אם אני זוכר נכון, אז הוא היה בשדה תעופה בדרך מלונדון לארצות הברית, ואז מישהו ראה אותו, אמר לו, שלמה, אתה יכול לשיר לי איזה משהו? הוא היה, כל מי שהיה מבקש ממנו, הוא הוציא את הגיטרה, התחיל לנגן, חסדי השם כאילו תמנו, כאילו חלו רחמה, ובשיר הזה הוא נפטר. זה גם כתוב על המצבה שלו, הפסוק הזה. אבל יום קודם, זה הסיפור שסיפרו לי בשבת, מישהו אצלנו בקהילה, אז אני אומר, כולם שווים לטובה, כי הוא היה כל חייו בעצם, כמו אורח, כל דל שהייתה, בכל דל שהייתה, הוא דפק עליה ונכנס. כן רוצים, לא, נכנס. אז יום קודם היה מישהו שם בלונדון ארגן ערב, הוא קרא לנכי צהל. נכי צהל או אלמנות ויתומי צהל, משהו כזה, הביא דודו פישר, והתחילו שם שירים. באמצע הערב, זה היה אצלו בבית, אצלו, דפיקה בדלת. מי? רב שלמה קרליבך נכנס. אני שמעתי שיש פה ערב, זה אפשר לנגן איתך. כמובן מאוד מאוד סמכו. אבל הוא דפק, לא הזמינו אותו. הוא שמע, אז הוא הגיע. אז ניגנו ביחד ושארו, ויש תמונות מהערב הזה, ולמחרת בטיסה הוא נפטר. אז גם איך אדם מסיים את חייו, מה האקט שבו הוא מסיים, זה איזשהו סוג של כולן שווים לטובה. אז זה פירוש אחד. פירוש שני שהוא מביא כאן, המספר 127 הוא מספר שאנחנו מכירים אותו, יודעים אותו, מאיפה יודעים אותו? מגילת אסתר. הוא נסה לדרוש פה את ההקבלה המספרית. המילים 7 ו-20 ומאה מדינה בעצם מבטאות, זה המילים שמבטאות את ה... כמו שכתוב שם בפסוק, נכון? הוא אחשוורוש, שם הולך מאוד ובעדכו, 7 ו-20 ומאה מדינה וכו'. זה מספר של גאווה. כן, זה הכוכבים, הדגל האמריקאי. כמה אנחנו, מה גודל המדינות שלנו, על כמה מדינות אני שולט, מספר של גאווה. אומר כאן, במקום השני, וזה בחינת 7 ו-20 ומאה המדינה, כי רבותינו זוכרנו לברכה דרשו שהם כנגד 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שחייתה שרה, היינו כי שרה היא בחינת מלכות דקדושה, בבחינת ששרה שוררת על כל העולם כולו, שעיקרה ענווה בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא אינוויתנותו. בלשון של חסידות, לכל ספירה, יש את התכונה, בסדר? והתכונה הפנימית, קוראים לזה פנימיות הספירה, התכונה הפנימית של ספירת המלכות, שהיא הספירה האחרונה בספירות, זה השפלות. זה השפלות. מי שהוא, יש לו את השפלות, זה אומר שהוא גמר לתקן את המלכות. הוא לגמרי, לדוגמה, אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא שיא השפלות, ואז מכיוון שהשפלות היא המידה האחרונה, היא מתחברת אל המידה, זה מין מעגל כזה, היא מתחברת אל המידה הראשונה שזה כתר, כתר זה הכי הכי למעלה, אז אנחנו מוצאים את אברהם אבינו, שהוא הכי שפל מבחינת עצמו, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא בכזאת צורה שזה כבר נראה חוצפה. חלילה לך, השופט כל הארץ עושה משפט, בסדר, עם כל ההתנצלויות לפני ואחרי, אנוכי עפר ואפר, איך אתה מדבר ככה על הקדוש ברוך הוא? כי אברהם בפנים הוא שפל לגמרי. גם שרה, לשון שררה, לשון מלכות, אבל זה מלכות הקדושה. אצל אחשוורוש בפנים זה ריק, בפנים זה חלל, בפנים אין כלום. הוא לא מאמין בעצמו אחשוורוש, אז לכן הוא ממלא את זה כדרכם של חסרי ביטחון, שכדי לחפות על חוסר הביטחון שלהם, הם ממלאים את זה באלף ואחד דברים מבחוץ, ובכבוד, ובפאר, ובעצבנות, וכל מיני תקנות, ומי שמעיז, והורגים אותו, כמו, לא יודע, למישהו כאן יצא פעם להיות תחת ידיו של מפקד חסר ביטחון בצבא, זה נורא והיום. בגלל חוסר הביטחון, אז הוא הכל, זה פקודות, הכל, ומי שזה, הוא נכנס, ומפקד מלא ביטחון, הוא לא צריך את זה. הוא מכוח האמירה שלו, הוא גם לא מסתכל אחורה, זה ברור לו שיעשו מה שהוא אומר. זה, 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 זה שני עולמות נפרדים. אז אחשוורוש הוא הלאומות של שרה. שרה היא 7 ו-20 ומאה מדינה. היינו כי בחינת מלכות הקדושה, בחינת של שרה על כל העולם כולו, שהיא קרה ענווה בחינת מקום גדולתו, וזה בחינת 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, זה בחינת גדולים וקטנים בינוניים. כמו שדרשו בזוהר הקדוש פסוק לעניין גאות. מנדה הוא רב, הוא זעיר, ומנדה הוא זעיר, הוא רב. כמו שכתוב פרשת הצלח לך, כי בין 100 שנה זה בחינת גדולים, ו7 זה קטנים, ו20 זה בינוניים. ושרה זכתה לענווה אמיתית, שזה עיקר החיות בבחינת חיי שרה. הייתה בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7, שהייתה מקטנת עצמה בכל הבחינות. שאפילו שהייתה בת 100, הייתה קטנה בעיניה כבת 20, וכבת 7. ולא יודע לה שהייתה קטנה בעיניה עוד יותר, שזהו בחינת שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, שעיקר החיים הטובים הם ענווה. או. מה זה כולן שווים לטובה? לכל אורך הדרך, שרה לומדת מאחרים. יש בה את מידת הענווה. השלב הזה שבה אדם אומר לעצמו, אין לי מה ללמוד מהסביבה. אין לי מה ללמוד מהאחרים, לא היה קיים אצל שרה. רציתי לשאול משהו וחתכתי אותך. עניתי, רוח הקודש, כאילו אתה, בסדר גמור. כן. עכשיו, היה לה את כל סוגי הענוותנות. כל הסוגים. כי יש... יש ענווה של גדולים. בסדר? לא רוצה שיקרו לי הרב הגדול. ספיק שכאילו יש ענווה שהיא שייכת, היא בחינת הסוגה שלה, היא שייכת לגדולים. אבל כשענב של גדלוס נתקל במצב של קטנות, יכול להיות ששם הוא לא יהיה ענב. כן? כלומר, זה... עכשיו, הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת שזקן ואינה לפי כבודו, נכון? הגמרא אומרת, אם רב, שהוא ודאי, תמיד חכם גדול, מוצא פרה ברחוב. למרות שתמיד חכם הזה ודאי ענוותן. פתור מלהשיב את הפרה, כי עם כל הכבוד לענווה שלי, אבל להחזיר פרה אני כבר לא יכול. כאילו זה... שרה, גם את הפרה הייתה מחזירה. כאילו, היה לה גם את הענווה, גם את סוג הענווה של בחינת הקטנות, גם זה היה לה. גם את סוג הענווה הבינוני, גם זה היה לה. הייתה לה ענווה מכל הכיוונים. שווין לטובה, שני חיי שרה, הכוונה, ענווה. היינו שארבע פעמים שנאמר בשרה מרמז על ארבע בחינות שפלות, הנאמר בהתורה נזכרת לאל, תורה, יש לקוטי, תורה בקוטי מורן שלא נראה אותה, היא תורה ארוכה, שיהיה קטן בעיניו מגדולים וקטנים ובינוניים ובדרגת עצמו, שזה עיקר חיות הימים והשנים של האדם. מה שהוא אומר כאן, הנה עוד משפט אחד, וזהו שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, כי זכתה לחיים אמיתיים וטובים שהוא על ידי שהחזיקה עצמה למטה ומדרגתה כנזכר לאל. בתורת הניהול, אתם מכירים את זה, יש טענה קונספירטיבית כזאת עם משהו, שרוב המנהלים הם בעצם הם גרועים. מדוע? כי איפה אדם נתקע? באיזה מקום אדם נתקע? אדם נתקע במקום שהוא לא טוב. כלומר, נגיד אדם היה, בוא ניקח דוגמה בצבא, אדם היה סמל, היה מצוין, יאללה, קורס קצינים, ממ"מ מצוין, קדימו אותך, סמל, מ"פ, סמל, מ"פ מצוין, מ"פ. עכשיו, בתור מ"פ נגיד אתה לא טוב, אז אתה נשאר מ"פ. נגיד שלא, אין השתחררות בחברה אזרחית, כן? היית רוצה וטוב, קידמו אותך להיות ראש פרויקט. ראש פרויקט טוב, זה מנכ"ל. מנכ"ל, אתה כבר לא טוב, אתה נשאר מנכ"ל. כאילו, הטענה היא שרוב האנשים נמצאים בדיוק תפקיד אחד מעל מה שהם צריכים להיות. אם היינו מחזירים את כולם צעד אחד לאחור, היה הכי טוב. כל אחד היה בדיוק במקום שלו. כי מקדמים אותך בדיוק למעטים האנשים שאומרים, תשמע, אני לא רוצה להתקדם. הקידום הזה הוא כבר לא טוב לי, זה כבר לא אני, זה כבר מציעים לך את זה, בוא, אבל אני יודע שמה להתקדם זה כבר, דווקא אני מכיר מישהו כזה, שם שהציעו לו קידום, הוא אמר, אבל זה לא אני, אני מעדיף במישהו בצבא, שהציעו לו, כולל העלאה בדרגה, זה לא, שם אני לא יהיה טוב, זה הציעו לו קידום, אבל עם שינוי גם קצת באופי התפקיד, זה לא האופק שלי. מעטים יודעים לעשות את זה. שרה הייתה בדיוק הפוך. כל ימיה היא לא הפסיקה להיות מופתעת איפה היא נמצאת. תמיד היא ראתה את עצמה כאילו שהיא זוכה למשהו אחד יותר. זה לא ראויה לזה. כולן שווים לטובה בבחינת השפלות והענווה. כל פעם שהיא זכתה למשהו, זה נראה לה קצת יותר מעל מה שהיא צריכה. וואו, זה... היא לא גמרה להיות מופתעת. על אמת. יש סיפור, בעיניי הוא לא יודע, הוא סיפור מכונן על מידת הענווה של רב שלמה זלמן אוירבך. זכר צדיק לברכה. שהוא מכונן כי הוא... הרי אתם יודעים, אפשר לזייף הכל חוץ מהענווה. ענבה שהיא מזויפת, שוב אין שמה ענבה. אתה יכול, כן, או ענבה עם כוונה, יותר נכון. כל המצוות צריכות כוונה חוץ מענבה. ענבה עם כוונה זה כבר לא ענבה. אם אדם הוא מתכנן על זה, אז זה כבר לא כך טוב. אז יש כמה סיפורים שאתה רואה שבאמת, באמת, רב שלמה זלמן, באמת בפנים, הוא לא ירגיש שזה ראוי לו, הוא לא, זה כל פעם הפתיע אותו, כמו ילד שכאילו לא מבין מה. אז הסיפור היה שפעם הייתה חתונה במשפחה, וכמה נזמינו את רב שלמה זלמן, והוא הגיע, והיה עוד קרוב משפחה, שהוא גם כן קראו לו שלמה זלמן אוירבך, אבל הוא לא היה הרב שלמה זלמן אוירבך, אלא הוא היה רב שלמה זלמן אוירבך, יהודי חשוב, מן הסתם כזה, יראי שמיים וכו', אבל לא, לא הגדול התורה הזה. ואז היה את החופה, ואת הרב שלמה זלמן אוירבך היה אמור להיות מכובד בברכה האחרונה, שזה אחרי עריכת חופה וקידושין, זה הכיבוד הנחשב ביותר. והדוד הזה, זה היה ברכה שלישית. אז הקרוז שם, וזה אומר, בברכה שלישית מכובד רב שלמה זלמן אוירבך. מי קופץ לחופה? הרב הגדול, קראו לו. עכשיו, האבא רצה לקבור את עצמו של החתן, רצה לקבור את עצמו במקום, כאילו זה שיא הביזיון, הוא כאילו, הוא מסמן לו, הרב, זה לא אתה, הוא לא מבין למה, קראתם לי, אני קורא, לא, זה לא לך, זה לדוד, לא, למה לא לי, כאילו, הוא כל כך היה מבסוט, שכאילו קראו לו לברכה שלישית, זה נראה לו, סוף סוף, כאילו, זה מתאים, זה לא הייתה שום ציפייה עליו, זאת אומרת, כאילו, כלומר, כל אדם שקצת היה מודע למעמדו, היה אומר, בטח לא קראו לי, כי יש פה, חפש אם יש פה עוד איזה אחד כזה, לא? זה שדות שרה. כולן שווין לטובה בהקשר הזה, כשאתה, ואני תמיד גם מספר את זה על להבדיל בין הקודש לחול, אבל גם על אהוד מנור, זכיתי לשמוע את הדבר הזה ממנו, זה שבועיים לפני שהוא נפטר, והוא נפטר בפתאומיות, אז היה איתו רעיון ברדיו, ושמעתי את הרעיון הזה, הוא זכה באיזה פרס, שהעניק על אוניברסיטת בר אילן, מהסוג של הפרסים שאוניברסיטאות מעניקות, כדי לפרסם את עצמם, בסדר? צורך העניין. לא, איזה פרס. אז המראיין אמר לו, עכשיו הוא כבר היה אחרי פרס ישראל, אחרי פרס אקום, אחרי פרסים כבדים הרבה יותר. אז המראיין אמר לו, מברוק, מזל טוב, אמר לו, תודה רבה. אז הוא אמר לו, קטן עליך, נכון? כאילו, מה? אז הוא אמר לו, משפט שאני הולך איתו. הוא אמר לו, אני אגיד לך, אני חושב שברגע שאני אחשוב שאני ראוי, אני כבר לא יהיה ראוי. כל כך יפה, כאילו, ברגע שאני אחשוב ש... נו, נו. איך בר אילן עדיין לא העניקו לי את הפרס הזה, ואני מתלבט אם אני יועיל בטובי לכבד את רשימת מקבלי הפרסים של האוניברסיטה כזו אחרת או לא, ברגע הזה אני כבר לא ראוי לשום פרס. גם אדם שהוא כבר באמת, מה הוא לא ראה, וקיבל את כל הפרסים, ואת כל ההכרה, ואת כל הזה התרבותית שהעולם הזה יכול להעניק לאנשים מן הסוג הזה, עדיין כשהוא מקבל, הוא מתפלא ענבה. במובן הזה כולם שווים לטובה. אתה אף פעם לא מאוכזב, אתה אף פעם לא מצטער, אתה אף פעם לא קודש שלא נתנו לך, כי תמיד שנותנים לך, זה לא מובן, לא מובן מאליו. אתה יודע להודות. אז זה מה שהוא אומר כאן, אני אץ רץ איתכם אל הבעל שם טוב, כי זה מה שאומר הבעל שם טוב, כולם שווים לטובה, והרב קוק בעקבותיו, זה בעיניי, הוא מדבר על זה שזה מדרגה גדולה מאוד, זה פילי פלאות. הבעל שם טוב בעצם, לפי הפירוש שלו, זה לא כתוב כאן מפורש, אני עושה כאן את החיבור הזה, האמת שלא, זה כתוב מפורש בשפת אמת שלא הבאתי אותו. השפת אמת עושה את החיבור הזה בין הבעל שם טוב, לא לרקו כי הוא לא הכיר אותו, לבין המהלך הזה. כולן שווין לטובה, זה, הוא מדבר על המילה שווין בתור מידה ספציפית בנפש שנקראת מידת ההשתוות. שמעתם עליה פעם? על מידת ההשתוות? מידת ההשתוות היא הקצה האחרון של מידת הענבה. הקשה מכולם. אומר כאן רבי ישראל בעל שם טוב, אור שבעת הימים בצוואתו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי לשון השתוות. בכל דבר המאורע, כל שווה אצלו. בין בעניין שמשבחים אותו בני אדם ומבזים אותו. וכן בכל שאר דברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים, בין שאוכל שאר דברים, הכל שווה בעיניו. כיוון שהוא שר היצר הרע ממנו מכל בכל, וכל דבר שיירה לו יאמר, הלו זה מאיתו יתברך. ואם בעיניך, השם יתברך הגון, בעיניי אחת כמה וכמה. וכל כוונתו לשם שמיים. אבל מצד עצמו אין חילוק, וזה מדרגה גדולה מאוד. כאילו אני אנסה לתאר לכם את זה. נגיד ששואלים בן אדם בשמיים, תשמע, צריך בעולם הזה עשירים ועניים. צריך עשירים, צריך עניים, כאילו, מה אתה רוצה להיות? לא אכפת לי, מה שתגיד לי הכל בסדר. אני, עשיר, מה זה? אתה לא, לא, העיקר להיות עם רצונך יתברך. זה מידה קשה מאוד. כאילו, לא אכפת לי מה עובר, לא אכפת לי אם אני צריך להיות מאלה שמשבחים אותם וזה, או מאלה שכדי להגיד את האמת שלהם הם יספגו בזיונות, זה לא משנה, העיקר להיות איתך ריבונו של עולם. והרב מרחיב את זה כאן באורות הקודש והאמת, שלרב, הרב מעיד על עצמו באיזה איגרת, שהוא יש לו את המידה הזאת. הרב כותב באיזה איגרת, ואני ברוך השם, כותב את זה לרב ישעיהו אורנשטיין, שהיה תמיד חכם זקן, וכתב לרב איזה מכתב חריף, שבעקבות פרסום שהרב פרסם, לימוד פנימיות התורה, אז הרב ניסה לפייס את דעתו, ואז בסוף הוא אומר לו, ואני ברוך השם, רחוק מלהיות נהנה הרבה כשמשבחים אותי, או מלהיות מצטער כשמגנים אותי, ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת. כך הוא אומר. כלומר, אני הולך בדרך שלי, מה שם יתברך. משבחים אותי, טוב מאוד. לא משבחים אותי. גם כן אני מזיז לי. אני יודע שאני מה שם יתברך. במובן הזה, עכשיו גם כן, רב שלמה קרליבך, כלומר, אני... אנחנו, כאן, אנחנו כולנו יותר צעירים, אז אנחנו כאילו כבר פוגשים אותו כחלק חלק מהקונצנזוס במובן מסוים, אבל כשהוא היה חי, איזה יכולת החזקה הייתה לו, כשמכל העולם הסתכלו עליו מוזרות כזאת, ואיזה מין, כאילו, מה זה להחזיק את השיטה הזאת שלו, לאורך שנים, לספוג ביזיונות ואלבונות, גם בחלק גדול מהמקרים, וחוסר הכרה גם, כי, כן, היו מקומות שאסור היה לשיר את השירים שלו, והיו מקומות ש... אבל אני עם השם מטבח. אני עם השם מטבח, וההתלבטויות היו גם בתוכו. הוא מתאר עליי את ההתלבטויות שלו, מה היה קורה אם הוא היה נשאר בישיבה, כמה תורה היה יכול ללמוד, ללמד, וכן על זה הדרך. אומר הרב כאן, זה באורות הקודש, מדרגת ההשתוות במידות היא עולה עד אותה מדרגה, עד שאפילו לצורך רוחני לא יהיה צריך לו שבח ולא גנות. כי לא ייכנס בליבו שום רעיון של גאווה, כי יצטרך לקבל טובה ממה שמגנים אותו, ולא ישפל בשפלות של עצבות ושל מיעוט זריזות בהערה ובשכל, בחריצות ובחריפות, בעומק הדעת ובבהירות החידוש, עד שיהיה צריך לפעמים, לפעמים הגדלה מסביבתו כדי לבוא למדרגתו הרוחנית העליונה. כן? כאילו, אדם פה, אני רק עם השם יתברך, שווין לטובה, לא אכפת לי. כל עוד אני עושה רצון השם יתברך, לא אכפת לי, אם לוקחים אותי, מרביצים לי, מגנים אותי, אני עם הקדוש ברוך הוא. לא צריך שבח שיודב אותי מבחוץ, ולא גנאי, זה לא פועל עליי כאילו. בכל זמן, כאילו אדם הצליח להיכנס לאיזה מקום מאוד מאוד מדויק, שהסביבה היא כבר לא מעלה ולא מורידה לו. וכל זמן שיסוד השבח של בני אדם נדרש לו, אפילו לטובה רוחנית, עדיין לא בא למידת ההשתוות. כן? הרב מעביר שיעור. חשוב לא לדעת אם היה טוב או לא. כן? איך זה יקשו אליך, יגידו, לא יודע, זה חשוב, אתה רוצה עדיין. לא, עדיין לא באת למידת ההשתוות. אם אתה חושב שהדברים שאמרת הם נכונים, והם צריכים להיאמר, והם... זה מספיק. והם אף אחד לא הבין. והם אף אחד לא שמע. אמנם רכוש גדול, וכוח נעלה ונפלא, צריך אדם לרכוש לו, עד שיגיע למידה העליונה זו. עד שלא יהיה דרוש לו לא שבח ולא גנות. ואם יעלה למידה זו, אז יהיה באמת מעדת ישרים, שמה מקבלים את כל ענייניהם בתכלית השיווי, ויקיים חסד ומשפט אשירה לך, השם עזמרה. עם חסד אשירה, ואם משפט עשיר, האדם מקבל חסד, הוא שר מה שמתברך, מקבל משפט, דין! בסדר, העיקר שאני מה שמתברך, אז גם כן אני שר. ודווקא כשבאים למידה זו, תוכן הכבוד הרוחני, כבוד האמת, חיו בנשמה. כי אין דבר שבמינו יהיה מחריב בו, שהוא השיג של הכבוד המדומה, וכל וחומר של הצורך הבוז כדי להשפיל לדעתו. ועל ישרי לב כאלה הקשורים בקשר החוכמה העליונה, המשקיפה על כל העולם כולו באור האמת הברור, נאמר, כבוד חכמים ינחלו, כוחם מתגבר בדומייתם נפלאה, ראשי תיבות כוחי וסופי תיבות דומו. הפסוק הזה, כוחם מתגבר, כן, דומייה תהילה, גיבורי כוח עושה דברו, כן, יש גם דומייה וגם כוח, ואז במובן הזה כולם שווים לטובה, שרה כל ימיה במידת ההשתוות. הקדוש ברוך הוא, אני עבדתי אותך כשהייתי עקרה, ואני עובדת אותך כשאני מולידה. ופה הייתי איתך, ופה הייתי איתך. זה לא שכשהייתי עקרה, הייתי איזה חלולה וחסרה, וכשעכשיו שאני יולדת, אני שווה. לא, עבדתי אותך בכל מצב. גם בעקרות עבדתי אותך, וגם בהולדה עבדתי אותך, גם בדרך עבדתי אותך, וגם בבית עבדתי אותך, גם כשמחו לי כפיים עבדתי אותך, וגם כשהתנגדו אלינו וזרקו אותי ואת לפרו ולאבימלך, הייתי איתך. במובן הזה כולם שווים לטובה, כי מה קורה לי בסביבה, פחות הזיז לי. העיקר שהייתי איתך, וזאת מידה מאוד 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 גבוהה, זה דורש מאדם איזה מין עמוד שדרה פנימי מוחלט, שהוא מחובר לחלוטין על הנקודה הפנימית שבו, מבלי צורך לקבל כל דקה וחצי סקר שמחמיא לו ותומך בו ומדרבן אותו וכל זה, מבלי צורך להסתכל כל רגע לאן הרוח נושבת, כמה אנחנו לצערנו הרב רחוקים מסוג כזה של היום אנשים ומנהיגים שמסוגלים להסתכל פנימה ומשם על להוציא את העוצמה בלי להסתכל, טוב, לא טוב, זאת הנקודה, עם זה הם הולכים. זו הייתה שרה וזה היה אברהם, וזה הפירוש של הבעל שם טוב, שזה ממש תראו כמעט אותם מילים, של הבעל שם טוב והרב, לכולם שווים לטובה, שנזכה במשהו לגעת במידה המיוחדת הזאת. אמן ואמן. חזק וברוך.